אנחנו עוזרים בדף עין עמוד ב', גנב ומחר בשבת, המשנה אמרה שהוא עדיין חייב ד' וה', למרות שהוא עשה איסור, ועל האיסור הזה טכנית הוא צריך הוא יענש, אבל הוא חייב ד' וה'. אז בואו נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, והתניא פטור, הרי הברייתא אומרת שאם הוא גנב מחר בשבת הוא פטור, אמרה מי בר חמא, כי תניא היא דפטור. הברייתא שאמרה שהוא פטור, היא מדברת על מציאות כזו, שהבן אדם גנב את הבהמה, ואז הוא רצה למכור אותה למישהו אחר בשבת, אז בעצם למה הוא פטור? כי הקונה אמר לו, באומר לו, אקוץ לך תאנה מתאנתי, ותקני לי גנובתייך. הוא אומר לו, תראה, אני רוצה לקנות ממך את הבהמה הזו, בוא נאמר, ב-50 שקל, תלך תקצוץ תאנה מהעץ תאנה שלי, ואז על ידי זה שאתה לוקח את התאנים שאתה קוצץ והם שווים כסף, אז אני אקנה את הגניבה. אז בעצם לקצוץ תאנה זה קצירה בשבת. לקטוף כל פרי מהעץ או מהאדמה זה קצירה, וזה איסור דאורייתא. על הפעולה הזאת הוא עושה פעולה שיש עליה חיוב מיתה. לנו יש כלל, התורה אומרת לנו, קמלי בדרה במיני. הבן אדם עומד בעונש היותר גדול, שמאחר והוא עשה פעולה שיש עליה עונש מיתה, גם אם לא היו עדים והתראה, אבל הפעולה היא פעולה של עונש מיתה, התורה אומרת, כשלבן אדם יש עונש מיתה, הוא לא צריך לשלם את הכסף. אז הברייתא שאמרה שגנב ומחר בשבת הוא פטור מלשלם ד' וה' על הגניבה, מדברת על מציאות שתוך כדי המחר, תוך כדי שהוא מחר את הבהמה, הוא בעצם עשה פעולה שעליה הוא חייב מיתה. אז בגלל זה הברייתא אמרה שהוא פטור, כי הוא מחר את זה באופן שהוא מחר את זה על ידי שהוא קצץ תאנים של הקונה. הקונה אמר לו, אני רוצה לקנות את הבהמה, על ידי שאתה לוקח, אתה תקצוץ את התאנים ואני אקבל את הבהמה. אז על ידי זה הוא קנה את זה. עכשיו, פה בעצם יש מקום לדייק שנייה, שהוא אמר לו, אקוץ לך תאנה מתאנתי ותקני לי גנובתך. אז הפשט הפשוט הוא, תקצוץ תאנה אחת מהתאנים שלי, ואז תקנה לי את הגניבה. עכשיו, זה לא קניין חליפין. חליפין, אנחנו אומרים, זה על קרקע, זה לא על מטלטלין. אז מה זה? זה ממון. אם זה ממון, אז למה, לכאורה, אחרי שהוא קוצץ איזה 100 תאנים, אז יש לו שווי של 20 שקל. הוא יקצוץ 1,000 תאנים, אולי יש לו שווי של בהמה, ופשוט צריך לקצוץ הרבה. אז מה אנחנו אומרים? הקוץ לך תאנה מתאנתי, או מתאנותיי, תקצוץ בפשטות תאנה אחת, ותקנה לי את הגניבה, על ידי זה שאתה לוקח את הכסף הזה, אחר כך תקצוץ עוד 100 או 1,000 תאנים. כי בעצם באיזה פעולה הוא קונה את זה? אם נאמר שהוא קונה את זה על ידי זה שהוא מקבל 1,000 תאנים, אז הרי בפעולה הראשונה הוא כבר חייב מיטה, בשנייה הוא חייב מיטה. הם כולם המשך של חיוב מיטה, של פעולות הקציצה, כן? ובעצם הוא לא קונה את זה עד שהוא לא לוקח לרשותו סכום מאוד גדול. אז אפשר לומר שהכוונה פה היא שהוא קוצץ את כולם, ועל האחרונה הוא יהיה חייב. אפשר לומר שלא, מדובר שהוא אומר לו, אני רוצה שהקניין יחול על התאנה הראשונה. אפשר גם לומר שתאנה, הכוונה היא עץ תאנה. כל העץ תאנה הזו מתאנותיי תקצוץ, ותקנה לי את הגניבה שלך. כן. אז זה הגמרא לא נכנסת לזה. אנחנו נראה, זה לא הסוגיה, בפשטות כן צריך עדים. בלי עדים הוא לא חייב מיתה, אלא מה? שגם אם יש עדים צריך התראה. אבל ברגע שיש לך פעולה שחייבים עליה מיתה, גם אם בסוף הוא לא יהיה חייב על הפעולה הזו מיתה, הוא לא יצטרך לשלם. אמרי, אז היה לנו את המשנה, שאמרה שאם הוא גנב ומחר בשבת, הוא כן ישלם ד' ו-ה' על השור. או על עשה. הברייתא אומרת שהוא פטור. תרצנו שהברייתא מדברת על מציאות שהוא מחר את זה באופן שהוא עשה איסור דאורייתא בשבת, והוא יקבל עונש מיתה על המכר בשבת. בגלל זה הוא פטור מהתשלומים. אמרי, אמרו בני הישיבה, וכיוון דכי תבע לי כמן בדינה, לא אמרין על לזיל שלים, תמחייב בנפשו הוא. מאחר, ובוא נאמר, ההוא הולך וקוצץ תאנים, ואז הוא לא נותן לו את הבהמה. אז הבן אדם בא לדין ואומר, תשמעו, באמצע שבת אני עשיתי איתו הסכם שהוא לא קוצץ את התאנה ונותן לי את הבאמה. יש לי פה עדים, הוא קצץ את התאנה והוא לא נותן לי את הבאמה. מה נעשה בבית דין? נאמר לעדים, רגע, אתם ראיתם, עזרתם אותו שזה עשו בשבת, אז הוא חייב מיטה בכלל. ברגע שהוא חייב מיטה, אז הוא לא צריך לשלם. יש לנו כלל שמי שהבית דין יערוג, הבית דין לא גובה ממנו עוד כסף. אז המחירה, נמי לב מחיריי. אז הרי המחר הוא גם לא מחר, כי הרי הוא לא יכול לתבוע את הבאמה בדין. אם הוא ירצה לתבוע את הבאמה בדין, הרגע אמרנו, הבית דין לא ייתנו לו, כי הבית דין אומרו, אנחנו הורגים אותו, אנחנו לא יכולים לתת לך את הבאמה גם כן. כי אנחנו לא עוסקים בכסף כשאנחנו הורגים בן אדם. אז
למה? אם הוא גנב משהו ואז הם מיטים אותו, אז כל מה שהוא גנב נשאר ככה לילדים שלו.
אז אחר כך לא, אחר כך בית דין ידונו, אתה אומר, מה בעצם קורה וקם לבדרב מיני עם הכסף שהוא חייב? אלא, ברגע שישנו אלא, אז אנחנו דוחים את התירוץ הקודם, אמר רב פאפה, רב פאפה שהוא תלמיד של רבה, ואומר לו, זרוק גניבותיך לחצריי, או לחצרי, ותקני לי גניבותייך. שאומר לגנב, תשמע, תזרוק את השה לחצר שלי, ותקנה לי את השה. אז הוא זורק את השה מרשות הרבים לרשות היחיד, הוא עושה פעולה של הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד, שזה איסור דאורייתא, ממילא באותה פעולה שהוא מוכר את השה על ידי שהוא מעביר את זה לרשות הקונה, הוא גם כן עובר איסור דאורייתא של שבת על ידי זה שהוא מוציא את השה מרשות הרבים לרשות היחיד. ובגלל זה הברייתא אומרת שהוא פטור מלשלם ד' וה' על זה שהוא מכר את השור ושה. אומרת הגמרא כמן כרבי עקיבא. אם ככה אז הברייתא צריכה ללכת בשיטת רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שכשיש לך חפץ שהוא באוויר של רשות הרבים, אז נחשב שהוא מונח כבר ברשות הרבים. כרבי עקיבא דאמר, כלותה כמי שהונחה דמיה. דהי כרבנן, כיוון דמתיה לחצר ביתו, קנה לעניין שקנה. הרי רבנן אומרים ברגע שהוא נכנס לאוויר של החצר של הקונה, אז הקונה קנה את זה בלי שזה נחת. לעניין שבת לא מחייב, אדמת על האריה. רבנן חולקים על רבי עקיבא, והם אומרים, זה צריך לנחות. רבי עקיבא הוא זה שאומר, שגם באוויר זה נחשב כאילו זה מונח, מאחר ובסוף זה הולך לנחות שם. עונה הגמרא ואומר, לא תגני לי גניבותה אחד שתנוח. כשהקונה אומר, אני רוצה לקנות את השה, כשהוא נוחת בחצר שלי. אז ממילא, כשזה באוויר, הוא עוד לא קנה. כשזה נוחת, באותו רגע, הוא גם קונה את הבהמה, וההוא גם עבר על איסור דאורייתא של הוצאה בשבת. אז בגלל זה, על אותו רגע הוא גם חייב מיטה, והוא גם מכר את הבהמה, ובגלל זה הוא יהיה פטור מהדלת ואי. אז זה התירוץ של רב פאפה. הגמרא ממשיכה ומצטט את התירוץ של הרבה שלו. רבה אמר, רבה היה רבו של רב פאפה, לעולם כרמי בר חמה, באמת אפשר לחזור לתירוץ הראשון של רבי עמי בר חמה. למה? כי בעצם זה שהוא לא ישלם, זה לא כי הוא לא חייב לשלם. עכשיו הוא יסביר. יש לנו איסור בתורה של אתנן זונה ומחיר כלב. דבר שבן אדם אתנן נותן מתנה לזונה, אסור להביא אצל הבית המקדש. אז אם בוא נאמר הוא היה עם זונה והוא נתן לה שור או שה או כל בהמה אחרת כמתנה, אז יש איסור דאורייתא להביא את זה כקורבן. אז אתנן אסרה תורה, התורה אסרה אתנן זונה, דהיינו מתנה שנותנים לה, ואפילו בעל אמו, אפילו מציאות שהוא הלך עם אמא שלו, ואז כתשלום הוא נותן לה את השה הזה. עכשיו, כשהוא הלך עם אמא שלו, הוא יערג על הפעולה הזו. והתאבה לקמן בדינה. והרי, אם אמא שלו תבוא ותאמר, תראו, היה לי הסכם עם הילד, שאני אשכב איתו, ואחר כך הוא ישלם לי את השה הזה. מי אמרין עלי, קום הבלה? האם אנחנו בבית דין נצדיק אותה ונאמר, טוב, תשלם? לא, אנחנו נצטרך, אנחנו נוציא אותו להרג. אם יהיה לנו עדים, מה היא טוענת? זה הסכם, יש לי עדים שזה הסכם, אחר כך הוא בא איתי והוא לא שילם. אז מה נאמר? אתה חייב מיטה. אתה חייב מיטה, אבל בכל זאת האיסור אתנן על הבימה עדיין קיים. אם הוא כן נתן לה את השה, אנחנו לא אומרים שזה לא חל. הרי הוא כן נתן לה תמורת תשלום על זנות. זה שהוא היה חייב ואנחנו בבית דין לא היינו מוצאים את זה ממנו, אילו היא הייתה טובעת אותו לבית דין, לא משנה את השם חלות ההלכתי שיש זה שם אתנן. אלא, אף על גב דחי כתבה לבדינה, למרות שאילו היא הייתה טובעת אותו בדין על האתנן, לא אומרים עני זיו הבלה, לא היינו אומרים לו לך תשלם לה, כיוון דחי, כי אנחנו קם לבדרה במיני. אנחנו צריכים להוציא אותו להרגע לפעולה הזו, אנחנו לא נתעסק בדיני ממונות. אבל כיוון דחי יאיב לה, אבל אם הוא כן נתן לה את השור עושה הזה, הווה אתנן, אז כן חל על זה שם אתנן זונה. זה שאנחנו בבית דין לא היינו מוצאים את זה ממנו, זה לא מונע מהשם אתנן לחול על הבהמה הזו, זה שני דברים שונים. החנמי, אז אותו דבר פה. אף אגב דלעניין תשלומים, איתווה בדין הקמן, לא אמרין, אין לזיל שלים. למרות שבנוגע לתשלומים, בוא נאמר, ראו שגנבת בהמה, והוא קצץ תאנים כדי לקנות אותה בשבת. נכון, הוא מכר את הבהמה, תמורת הבהמה הוא הלך וקצץ תאנים. אז אנחנו אמרנו, הרי הוא לא יכול לתבוע ממנו את הבהמה. אילו הוא היה קוצץ את התאנים ולא נותן לו את הבהמה, אנחנו היינו אומרים, אנחנו לא יכולים לעזור לך, כי הוא חייב מיטה על קציצת התאנים. ברגע שאנחנו בטן צריכים להתעסק בדיני מיטה, אנחנו לא מתעסקים בממות. אפילו אחי, אבל למרות זאת, כיוון דקמק מילי באחי, מאחר ופה כן נעשה המחר. אנחנו אומרים, טכנית, לא היינו יכולים להתעסק במחר הזה בבטן. אבל למעשה, הרי מה הוא עשה? הוא מכר את הבהמה בשבת על ידי קציצת תאנים. אז הביא המחירה, בכל זאת, זה כן מחר, כן? אנחנו טענו שזה לא, זה לא מחירה. לא על זה עברה את הדיברה, כי הרי כתוב, גנב הוא מחר בשבת, הוא פטור. וזה לא נחשב שהוא מחר את זה מאחר, ואנחנו בבית דין לא היינו מתעסקים בזה. הגמרא בעצם עונה, זה שאנחנו לא היינו מתעסקים בזה, לא משנה את העובדה שהוא כן מחר את זה. בפועל הוא מחר את זה. אילו היה פה איזה סכסוך ביניהם, לא היינו מתעסקים, כי היינו צריכים להוציא אותו להרג על זה שהוא קצץ תאנים בשבת. אבל זה לא משנה את העובדה שבאותה פעולה כן היה מחר. כן? חבר'ה, אתם איתי?
אם הוא מחר את האתנן, למי?
הוא גנב את הבהמן. אמרנו שאם הוא מחר אותה בשבת, לא. מאתנן אנחנו למדנו את המושג שלמרות שיש מצויות שאנחנו כבית דין לא נוכל לתבוע את הכסף, החלות ההלכתי חלה. אם הוא נתן את האתנן לאמא שלו, יש לזה שם אתנן. למרות שאילו הוא היה שוכב מאמא שלו ולא נותן לה את האתנן, אנחנו בבית דין לא היינו יכולים להוציא את זה ממנו. אבל אחרי שהוא כן נתן את זה, חל על זה השם אתנן. באותה מידה, הגנב הזה, שמחר בשבת, באופן שהוא חילל את השבת תוך כדי שהוא מחר את זה, למרות שאנחנו בבית דין לא נתעסק במחיר, כי אנחנו צריכים להרוג אותו על זה שהוא חילל שבת, אבל למעשה הוא כן מחר. אז אי אפשר לומר שלא היה פה מחר בשבת. באותה מידה שהאתנן שההוא נותן לאמא שלו, יש זה שם אתנן. זה עדיין אסור להביא לבית המקדש. למרות שאנחנו בבית דין לא היינו מתעסקים בזה. אם היא הייתה טובעת אותו על הכסף, לא היינו נותנים לה את זה.
אז למשל, למקרה שלנו.
כן, אז זה מוכיח שלא כל מציאות שאנחנו לא נתעסק בבית דין להוציא את הכסף, עדיין...
לא משהו לא יתקיים.
לא?
לא אומר שהמחר לא
יתקיים. המחר לא יתקיים, נכון, או החלות ההלכתית, נכון. אז השם חלות הלכתי, אז אצל אתנן יש זה שם אתנן, ופה שהוא מחר את זה בשבת, ובכל זאת מחר את זה בשבת, הוא מחר את זה. זה שאנחנו בבית דין לא יכולים להתעסק בצד הממוני שבדבר, כי אנחנו צריכים להתעסק בצד האיסור שבת שבדבר, זה עדיין לא משנה את העובדה, היה פה מחר.
אז כל החלות ההלכתית של מחר
עדיין קיימת.
עדיין
קיימת,
אפילו
כשלא
נתעסק בזה.
כן. ואז, ממילא, למה הברייתא אומרת שהוא פטור? הוא פטור, כי בבית דין אנחנו לא נוכל לחייב אותו את הדלת והי, כי אנחנו נאמר קם לבד רב מיני. אנחנו צריכים להוציא אותו להרג על זה שהוא קצץ את התאנים בשבת. ממילא אנחנו לא נוכל להתעסק בצד הממוני. אבל כן, זה כן נחשב שהוא מחר את זה בשבת. אי אפשר לומר שזה לא מחר, מאחר ואנחנו לא נתעסק בזה. גנב וטבח ביום הכיפורים. אמרנו במשנה שהוא חייב דן לדווי. תהייתי נראה? אמרי, אז בני ישיבה אמרו, אמאי, למה הוא צריך שלם דן לדווי? נהי דקת ללקה, למרות שלא יהיה פה הרג. מי שמחלל את יום הכיפורים, הוא עבר לסור קראת, אם יהיו עדים שיזהירו אותו, אז הוא יקבל מלכות. אז נכון, הוא גנב וטבח ביום כיפורים. אז אתה לא יכול לומר קם לבדרה במיני, כי אנחנו אומרים קם לבדרה במיני, אם בית דין יהרגו אותו, אז לא נגבה את הכסף, לא נתעסק בצד הממוני שבדבר. אז נהי דקת ללקה, למרות שאין פה הרג, בית דין לא יהרגו אותו על זה שהוא גנב וטבח ביום הכיפורים, מלכות מהאיקה, אבל אם יהיו עדים, שהוא גנב וטבח ביום כיפורים, אז הוא חילל את יום כיפורים, הוא כן יקבל מכות. וכאן הלן דינו לא כאילו משנה, הוא משלם. ואנחנו אומרים להלכה, שמי שבית דין ייתנו לו מכות, באותה מידה שהם לא יתעסקו במיטה וממון, הם גם לא יתעסקו במלכות וממון. אם הם צריכים לפעול לתת לו מלכות, אז הם לא יגבו ממנו את הכסף שהוא חייב. אז מה זאת אומרת שהוא חייב ד' וה'? אמרי, אז בני ישיבה ששאלו את השאלה, הם גם אמרו, אנו, המני רבי מרי, התנא של המשנה זה רבי מר, דאמר לוקה ומשלם, שרבי מר באמת סובר, שגם מי שמקבל מלכות, על אותה פעולה הוא יכול להתחייב גם כן לשלם, דהיינו פה את הדלת והי. אז כשהוא גנב וטבח ביום הכיפורים, הוא גם ילקה, והוא גם ישלם את הדלת והי. רק שנייה. אז אמרנו שזה יהיה שיטת רבי מאיר. המשנה שלנו שאומרת שגנב וטבח ביום הכיפורים, הוא משלם דלת והי, זה שיטת רבי מאיר. דאמר לו, כן הוא משלם, שלמרות שהוא מקבל מלכות על הטביחה ביום הכיפורים, הוא גם ישלם דלת והי. שואלת הגמרא, אי רבי מאיר, אפילו טבח בשבת... אז גם אם הוא טבח בשבת, רבי מאיר סובר שלמרות שהוא יקבל מיטה על זה שהוא טבח בהמה בשבת, הוא גם צריך לשלם ד' ו'. וחיתם אולי את הטיטן שלוקה ומשלם איטלש. רבי מאיר רק סובר שאפשר ללקות ולשלם מת ומשלם לאטלי, אבל הוא לא סובר שמי שיקבל מיטה מהבית אם גם ישלם, אולי הוא רק סובר שמי שלוקה ישלם. ולא, מה, הוא לא סובר שמי שמקבל מיטה גם משלם. והתניא, והרי הברייתא אומרת ככה, גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודה זרה, שזה הכל איסורי מיטה. גנב שור הנסקל, שעכשיו זה בהמה שאין לו הנאה ממנה, כי שור הנסקל אסור ליהנות ממנו, זה שור שהרג מישהו, הוא צריך להסתכל, גם אם הוא שוחט אותו, אי אפשר לאכול אותו. גנב שור הנסקל וטבחו, משלם ד' ו-ה' דברי רבי מאיר. אז אנחנו רואים שרבי מאיר סובר, שגם כשהוא גנב וטבח בשבת, הוא משלם. אז זאת אומרת, גם כשיש לך איסור מיטה, גם כשהבטן צריכים להוציא להרג, רבי מאיר לא סובר קם לבדרב מיני, אלא הוא ימות וגם ישלם. אז אל תאמר לי שרבי מאיר רק סובר שלוקה ומשלם. לא, הוא גם סובר שמי שיקבל מיטה ישלם. והברית אומרת, וחכמים פותרים. אמרי, אז בני ישיבה ענו, בר מיני דהי. חוץ מזה, זה לא הוכחה. אל תביא לי ראייה מהברית הזו שרבי מאיר סובר שרבי מאיר לא מקבל את הדין של קם לבית רב מיני. דאית מרלה, שהרי על אותה ברייתא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, והמילה, אמר רבי יומי, אמר רבי שמעון בן לקיש, רבי אבין, רבי אלה, וכל חברות המשמי, דרבי יוחנן, אמרי. אז יש פה ציטוטים, לא ברור מי מצטט מי, אבל בשורה התחתונה, זה רבי אבין, רבי אלה, וכל חברות בשם רבי יוחנן, שעל מה ברייתא היא מדברת, בטובח על ידי אחר. שלא הוא זה ששוחט. הבן אדם גנב את הבהמה בשבת, וקורא לחבר שלו, לשכן, ואומר לו, בוא תשחוט לי את הבהמה בשבת. אז הוא תובח על ידי אחר. בגלל שהוא משלם למישהו לשחוט לו את הבהמה, אז הוא לא עשה איסור בשבת שהוא יקבל הרג עליו. הוא גנב את הבהמה בשבת. הוא שכר מישהו לשחוט את הבהמה בשבת, אבל הוא לא שחט, הוא לא עשה איסור שבת תאורייתא. האחר עשה חילול שבת תאורייתא. אז הוא אין לו קם לבדרב מיני, הוא לא יקבל מיטה. מה כן? הוא יחייב 4 ו-5, אז זה שהוא שחט את הבהמה, למרות שהוא שכר מישהו אחר לעשות זה. שואלת הגמרא, וכי זה חוטא וזה מתחייב? הרי הוא שחט, למה שהגנב יצטרך לשלם ד' ו-ה'? החבר שלו שחט את הבהמה. אמר רבא, שני הכה, פה זה יוצא דופן, דאמר קרא, התורה כשהיא תיארה מציאות של גנב ששוחט, התורה אמרה, הוא טבחו ומחרו. שהוא טבח או מחר את הבהמה שהוא גנב, אז הוא ישלם ד' ו-ה'. מה מחירה על ידי אחר? כמו שכדי לנקור אתה צריך מישהו אחר בתמונה, כדי לנקור לו, אף טביחה על ידי אחר. זה שהתורה שמה את שניהם יחד, זה ללמד אותי שגם טביחה על ידי אחר, אם אתה סוחר קצב לטבוח לך את הבהמה, זה עדיין נחשב שהוא טבח את זה, והוא ישלם על זה ד' ו-ה'. אז ממילא מהברייתא הזו, אין לנו הוכחה שרבי מאיר לא מקבל את הדין של קם לבדרה במיני. אנחנו, אולי רבי מאיר הוא התנא של המשנה שלנו, ובאמת לגבי יום הכיפורים, שזה רק איסור מלכות, הוא סובר לוקה ומשלם, אז כשהגנב טובח ביום הכיפורים, הוא עשה איסור מלכות, הוא ילקה וישלם, אבל לגבי שבת, אם הוא היה טובח בשבת, אז באמת מאחר והוא מקבל מיטה, הוא לא היה משלם. דבר רבי ישמעאל תנא, עכשיו צריך לדעת שכשיש לנו תנא דבר רבי ישמעאל, כללית ההלכה כמו. כשכתוב דבר רבי ישמעאל תנא בבית מדרש רבי ישמעאל שנו, אז כללית ההלכה היא לא כמו. או לרבות את השליח. מאחר והתורה אומרת, כי הוא טבחו או מחרו, זה בא לרבות אם שליח טובח את הבהמה. דבר חזקי התנא, בבית מדרש חזקי השנו, כתוב בפסוק, 5 בקר ישלם תחת השור, המילה תחת, לרבות את השליח ששחט. שלא רק הוא. מתקיף למרזוטרה, מאיקה מידי דילו אבי דיהו לא מחייב.
מה זה למרזוטרה?
זה מרבה לא רק אם הוא עצמו טבח את הבהמה, גם אם הוא ממנה שליח שהוא יטבח בעדו את הבהמה, גם אז הגנב יהיה חייב ד' וה'. לרבות. זה מרבה גם כן שגם אז הוא חייב לשלם ד' וה' על שחיטת הבהמה. מתקיף למרזוטרה, המרזוטרה עכשיו שואל שאלה קשה. מי איקא מידי, האם יש כזה דבר, דאילו אבידי הוא, שאם הוא עצמו היה עושה את הפעולה, לא מחייב, הוא לא היה חייב. ואביד שליח הוא מחייב, ואם הוא עושה את זה על ידי שליח, אז הוא כן חייב. תמיד על ידי שליח זה יותר קל. אתם יכולים לומר שאם על ידי שליח הוא שוחט את הבהמה בשבת, הוא צריך שלם דל וי. אם הוא עצמו שוחט את הבהמה בשבת, הוא לא צריך שלם דל וי. איך יכול להיות כזה דבר? אמר לרב אשי, התם לאו משום דלא מחייב הוא. כשאנחנו אומרים שכשהוא שוחט על ידי עצמו, הוא לא משלם ד' וה', זה לא כי הוא לא חייב את הד' וה', אלא דקמלי בדרה במיני, רק שאנחנו מעמידים אותו בעונש היותר חמור. אנחנו אומרים, הוא כבר יעמוד בעונש החמור שיהרגו אותו. ממילא אנחנו לא נתעסק בעונש הקל של הממון, אבל בעצם הוא כן חייב את הממון. אז זה לא אתה לא יכול לטעון איך יכול להיות שכשהוא עושה את זה על ידי עצמו, זה פחות חמור מעל ידי שליח. זה יותר חמור, אבל זה כל כך חמור שאנחנו אומרים, הוא יקבל עונש כל כך חמור, אנחנו לא נתעסק בעונש היותר קל. שאלת הגמרא, בסדר. אז מה, איך הסברנו את הברייתא? שמדובר שהוא גנב וטבח בשבת, הוא גנב בשבת, והוא מסר לשליח לטבוח בעדו את הבהמה בשבת. אז הוא גנב שור בשבת, ואז שכר מישהו או מינה שליח שיטבוח בשבילו בשבת, ובגלל זה הוא צריך שלם ד' וה'. אם על זה מדובר, שואלת הגמרא, מה הייתה עם הדרבנן דה פטרי, אז למה באמת רבנן אומרים שהוא לא צריך לשלם ד' וה'? אם הוא עצמו לא יארג על זה, אז למה באמת שלא ישלם ד' וה? הוא מינה שליח, יופי, עכשיו הוא טבח על ידי שליח שישלם ד' וה. אמרי, אנו בני הישיבה, מן חכמים רבי שמעון. חכמים זה באמת שיטת רבי שמעון, דאמר, שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. ששחיטה, ראינו במשנה, רבי שמעון סובר, כדי שהוא יתחייב על שחיטת הבהמה ד' וה, צריך להיות שזה שחיטה ראויה. טוב, אז עכשיו אנחנו הבאנו כמה דוגמאות בברייתא. אמרנו, בברייתא, אם הוא טבח בשבת, או טבח לעבודה זרה, או טבח שור הנסקל, בשלושת הדוגמאות האלה חכמים פותרים. אז מילא, עכשיו אנחנו רוצים להסביר. אמרי, אז בני הישיבה עכשיו חוזרים, מה ענינו? שחכמים זה רבי שמעון, ובגלל שהשחיטה הזו אי אפשר לאכול אותה, אז זה לא נחשב שחיטה, בגלל זה הוא לא צריך לשלם ד' וה'. בשלמה עבודה זרה ושור הנסקל, אני מבין לגבי עבודה זרה ושור הנסקל, שחיטה שאינה ראויה היא, שזו שחיטה שבאמת הוא לא יוכל לאכול את הבהמה אחרי השחיטה. שור שהוא שחט לעבודה זרה אסור בהנאה, שור הנסקל אסור בהנאה, אני מבין שאפשר לומר שחכמים הולכים בשיטת רבי שמעון, שבגלל זה זה לא נחשב שחיטה והוא לא צריך שלם דל והי. אלא שבת, שחיטה ראויה היא, בשבת, למרות שהוא עשה איסור דאורייתא כשהוא שחט את הבהמה, זה עדיין שחיטה כשרה, אפשר לאכול את הבהמה. דתנן, שהרי המשנה אומרת, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, למרות שהוא עשה איסור שבאמת הוא צריך לקבל או מיטה או קרת עליו, מיטה בשבת, קרת ביום הכיפורים, בכל זאת אומרת המשנה, שחיטתו כשרה. אז למה חכמים אומרים שהוא לא ישלם דל והי? גם אם הם סוברים כמו רבי שמעון. ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, שכשבסוף אני לא אוכל לאכול את הבהמה, אני לא יכול להחשיב את השחיטה באמת שחיטה, והוא לא יתחייב ד' וה, הרי שוחט בשבת אני כן יכול לאכול את הבהמה. אז הגמרא עונה, אמרי סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר. הם הולכים בשיטת רבי יוחנן הסנדלר, שהוא סובר שכשבן אדם עושה איסור בשבת, אז אסור לו ליהנות מזה לעולם. ככה רבי יוחנן הסנדלר סובר. עכשיו אנחנו נראה משנה עוד רגע, שהמשנה מחלקת שיטות בתנאים, מה רמת האיסור כשבן אדם עושה איסור. בן אדם בישל בשבת. אתה בא למישהו בשבת, ואתה שם לב שהוא לוקח מרק, שם את זה על האש, חושב שאתה לא שם לב, אחרי שעתיים הוא מגיש לך מרק חם. אוקיי, רגע, הוא בישל לך את המרק בשבת, הוא עשה איסור דאורייתא. האם אתה יכול לאכול את זה או לא? בן אדם טעה, הוא לא ידע שאסור לבשל בשבת. עכשיו יש לו אורח, האורח אומר, רגע, זה אסור. האם מותר לא לאכול את האוכל הזה בשבת? אז זה משנה, ישנו כמה שיטות במשנה, ויש מחלוקת מחבר גרא להלכה, כמה אנחנו מחמירים. אבל רבי יוחנן הסנדלר הוא הכי מחמיר, הוא סובר שאחרי שנעשה איסור, אז אתה, אם זה בשוגג, אז רק במוצאי שבת, אנשים אחרים יכולים ליהנות מזה. אם זה במזיד, אז אף אחד לא יכול ליהנות מזה אי פעם. אז מאחר והבן אדם הזה גנב בשבת ושחט בכוונה בשבת, אז אם אנחנו אומרים שחכמים הולכים כמו רבי שמעון, שכשיש לי שחיטה שבסוף אני לא אוכל לאכול את הבהמה, אין לזה שם שחיטה, והוא לא יתחב דל והי, והם הולכים שיטת רבי יוחנן הסנדלר, שאם אני עושה פעולה אסורה בשבת, אני לא יכול ליהנות ממנה, אז ממילא כשהוא שחט בשבת, הוא לא יכול ליהנות מהבהמה, אף אחד לא יכול ליהנות מהבהמה לעולם, כי הוא עשה את זה במזיד. אם אנחנו לא יכולים ליהנות מזה, אז לפי שיטת רבי שמעון, שחיטה שאתה לא יכול ליהנות ממנה, זה נקרא שחיטה שאינה ראויה, אז לא שמה שחיטה, זה לא נחשב שחיטה, ועל זה הוא לא חייב דל דיי. הגמרא עכשיו רק תצטט את המשנה, ואז תתעמק במשנה, מה ההבנה, כאילו, מה זה שיטת רבי יוחנן הסנדלר, שכשבן אדם עושה פעולה אסורה, אסור ליהנות מזה. אז עכשיו הגמרא מצטטת את המשנה. המשנה אומרת ככה, דתנן, המבשל בשבת, מישהו בישל בשבת, בשוגג, יאכל. במזיד, לא יאכל. דברי רבי מאיר. זו שיטת רבי מאיר. הוא הכי מקל. שלב הבא זה רבי יהודה. הוא אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת, שלא ינה מזה בשבת עצמה. אבל מאחר הוא רק עשה איסור דורייטה בשבת בשוגג, אז במוצאי שבת הוא יכול לאכול את זה. במזיד, אבל אם הוא בכוונה חילל שבת, עכשיו הוא מצטער על זה, לא יאכל עולמית. אז הוא לא יכול לאכול את זה אי פעם. השיטה יותר מחמירה, רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג, אז הוא עצמו לא יכול לאכול אי פעם, הוא עשה איסור דורייטה, הוא בישל בשבת, בטעות, אני מבין, אין בעיה, אבל הוא לא יכול לאכול את זה. אלא מה? ייחל למוצאי שבת לאחרים. אנשים אחרים יכולים ליהנות מזה, וגם הם, שלא ייהנו מהאיסור שנעשה בשבת, שיאכלו את זה רק במוצאי שבת. ולא, לא. במזיד, אבל אם הוא במזיד חילל את השבת כשהוא בישל, אז לא ייחל עולמית, לא, לא ולא לאחרים. אז אנחנו אומרים עכשיו שמי ששחט בשבת, הגנב הזה ששחט בשבת, הסיבה שחכמים אומרים שהוא לא ישלם דל ואי על השחיטה, זה כי הם סוברים על רבי יוחנן הסנדלר שהשחיטה הזו לא הייתה ראויה לאכילה. הוא במזיד שוחט בשבת. מבחינה הלכתית זה לא שחיטה, כי אי אפשר לאכול את הבהמה הזו אי פעם. מה הייתה עמד רבי יוחנן הסנדלר? אומרת הגמרא, כדדריש רבי חייה הפיתחה דבי נשיא, כמו שרבי חייה דרש על פתח בית הנשיא. כתוב בפסוק, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מה קודש עשו באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה. אם הקודש עשו בהנאה, אף מעשה שבת עשו בהנאה, תלמוד לומר לכם, שלכם יהי, שכן יש פן שזה מותר. יכול אפילו בשוגג, שגם יהיה אסור באכילה, תלמוד לומר מחללי אמות יומת במזיד. הפסוק אומר, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי אמות יומת. אז כמו שמחללי מתי הוא מקבל מיטה כשהוא עושה את זה במזיד, אז ככה גם כן מתי אנחנו אומרים זה קודש שאף אחד לא יכול ליהנות מזה בכלל. מתי? זה דווקא כשזה במזיד. כי יכול אפילו בשוגג, תלמוד לומר מחללי אמות יומת במזיד. במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. אז זה הסברה פה. התורה דימתה את מעשה שבת לקודש. התורה אמרה כי קודש היא לכם, וממילא זה כמו קודש, הוא לא יכול לאכול את זה לעולם. טוב, אומרת הגמרא, כלי גיבה רבה חבר רבינה, המושג הזה נקרא מעשה שבת. הוא עשה מעשה, איסור, ועל ידי זה הוא עשה את זה בשבת, הוא בישל בשבת. אז זה נקרא מעשה שבת בלשון הגמרא ובלשון הפוסקים. אז היה מחלוקת רבחה ורבינה. אחד אמר מעשה שבת דאורייתא, ואחד אמר מעשה שבת דרבנן. מה האיסור ליהנות ממי שעשה איסור דאורייתא בשבת? הוא בישל בשבת, זה איסור דאורייתא. עכשיו, ליהנות מזה זה גם איסור דאורייתא? כל המחלוקת במשנה דנה בדאורייתא או בדרבנן? שאנחנו מדברים אם אסור ליהנות מזה או לא. אז אחד אומר שזה דורייטה, ואחד אומר שזה דרבנן. מן דאמר דורייטה כדאמרן, הוא דורש את זה מזה שכתוב, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. השבת יש לה פן שהיא מכילה קדושה על כל איסור שנעשה בשבת. אז מן דאמר דורייטה זה כי הוא דורש את הפסוק ככה. ומן דאמר דרבנן, אמר קרא, קודש היא. התורה הרי אמרה, היא קודש, אנחנו מבינים. היא קודש, שבת היא קודש. ואין מעשה הקודש. אבל אם בן אדם עשה איסור דאורייתא בשבת, לא חל על זה קדושה שזה אסור ליהנות. אז זה, האיסור רבנן עשו, אבל מדאורייתא התורה לא באה לאסור זה. היא קודש, זה בא למעט. כי קודש היא לכם, היא עצמה, שבת היא קודש, מלעשות מלאכה. אבל זה לא מצב שכל כשעושים מלאכה, אז אוכל נאסר מדאורייתא. בישתמע למאן דאמר דאורייתא, אמתו להכי, בגלל זה. פטרי רבנן, בגלל זה רבנן אומרים שזה שחיטה שאינה ראויה, כי מדאורייתא לא היה לזה שם שחיטה, כי מדאורייתא היה אסור ליהנות במשהו שחט בשבת, אז בגלל זה רבנן פוטרים מהדלת והי, כי הם אומרים שהגנב ששחט בשבת, הוא לא עשה פעולת שחיטה. מדאורייתא הוא לא יכל ליהנות מזה אחר כך. אלא למאן דאמר דרבנן, אבל אם אני אומר שבעצם מדאורייתא השחיטה כשרה, אין בעיה, אתה יכול לאכול את הבהמה. אז רגע, מדאורייתא הגנב זה עשה פעולת שחיטה. מה אנחנו אומרים? רבנן, אל תהנה מזה. יופי, אבל מדאורייתא אני כן יכולתי. אז מדאורייתא הוא עשה פעולת שחיטה שיהיה חייב מדאורייתא דל והי. אלא למאן דאמר דרבנן, עמי פטרי רבנן, השאר העבודה זרה ושור הנשכל, למה רבנן פותרים? ופה יש שינוי גרסה. אמרי, אנו בני הישיבה, כי כפטרי רבנן, השאר העבודה זרה ושור הנשכל. פה יש טיפה תוספת שזה משנה את כל הבנה בגמרא. מתי, שפה, עמי פטרי רבנן, זה שאלה, עונה הגמרא, השאר העבודה זרה ושור הנשכל. רבנן באמת לא פטרו על הכל, אתה צודק, תחקת אותי לפינה. אני לא יכול לבנות על זה שהם הולכים בשיטת רבי יוחנן הסנדלר. שיטת רבי יוחנן הסנדלר רק הולך אם רבי יוחנן הסנדלר דיבר בדאורייתא. אם אני אומר שבעצם מדאורייתא, גם כשבן אדם עושה איסור דאורייתא, התוצאה היא לא אסורה בהנאה, אם מעשה שבת לא אסור מדאורייתא, אז באמת מי ששוחט במשהו גנב בשבת, יהיה כן חייב דלת ואי. רבנן כשהם פטרו זה דווקא השערה, על שאר הדברים, על עבודה זרה, שזה מדאורייתא אסור בהנאה, ושור הנשכל שמדאורייתא אסור בהנאה, אבל מי ששחט בשבת, אינה חינמי, לא על זה רבנן התכוונו. ורבי מאיר, מי מחייב שוחט לעבודה זרה? למה רבי מאיר מחייב שהוא ישלם דל ואי כשהוא שחט לעבודה זרה? כיוון דשחט בפורטה, אסרה אידך איסורי הנאה הוא, ולא דמרי כתבה. ברגע שהוא התחיל לשחוט, אז הוא עשה פעולה, הוא עוד לא סיים את השחיטה. הוא התחיל לחתוך לה את הצוואר, עכשיו היא כבר אסורה, היא אסורה בענה.
מה זה פורטה?
קצת, פורטה זה מעט. ברגע שהוא התחיל את מעשה השחיטה, הוא התחיל לחתוך לה את הצוואר, הוא עוד לא עשה שחיטה כשרה. אבל הוא התחיל לשחוט לעבודה זרה, באותו רגע שהוא התחיל לשחוט את הבהמה לעבודה זרה, הוא עשה פעולה שהוא התחיל לחתוך לה את הצוואר לעבודה זרה, בהתחלת השחיטה היא עכשיו נהפכת להיות פעימה ששחטו אותה לעבודה זרה. כי לעבודה זרה אני לא צריך שחיטה כשרה.
חייב להיות פציעה שמשימנה בהמה תאמות?
זו שאלה טובה.
בהמה תאמן למוות? זאת אומרת, המספיק שהוא חתך וה...
אני חושב שהכוונה היא למוות. לא, לא, לא. אני חושב שהכוונה היא למוות.
זאת אומרת שעשה פציעה מספיק שתמות מזה? כן. זאת אומרת, אבל לאו דווקא שחיטה שלמה כאילו עד הסוף על כל הצבא.
נכון.
אבל אם היא שורדת, נגיד ככה הוא התחיל לחתוך, אבל לא יודעים מה למוות, היא שרדה. אז היא לא נחשבת, זאת אומרת...
אני לא בטוח, אבל לא נראה לי.
כן, הוא התחיל את השחיטה.
נכון. אנחנו, אני חושב שפה הכוונה היא שחט בפורטה, זה שהוא מספיק...
שיש שחיטה כשרה.
זה לא מספיק, צריך רוב הסימן, רוב הקנה ורוב הוושק, כדי שזה יהיה שחיטה כשרה. אז בוא נאמר, הוא שחט את כל הקנה. עוד לא שחט את הוושק בכלל. היא תמות. אבל מבחינה הלכתית הוא עוד לא שחט רוב קנה ורוב ושת. אז אין לו שחיטה כשרה. אז כשהוא שחט מעט, מספיק שהיא תמות, אז אנחנו אומרים פה שבאותו רגע הוא... מה?
כן, באותו רגע זה אסורה.
היא נאסרה כי הוא הורג אותה לשם עבדה זרה. אידך איסור הנאה הוא. מה שנשאר זה בעצם איסור הנאה. ולא דמרי כתבך, הוא לא שחט בימה שלו. עכשיו זה כבר לא שלו, זה כבר אסור בהנאה.
זה בהמה שנאסרה לא שייכת אף אחד?
שום?
זאת אומרת, בהמה שנאסרה ככה מהציבות האלה, כבר באותה שנייה היא הופכת להיות לא שייכת לאף אחד?
או. אז ככה הגמרא אומרת פה. שזה בעצם, מאחר זה נהפך להיות איסורי הנאה, אז הוא צריך לשלם כפל על זה. הוא גנב.
כן.
הוא איבד את זה.
כן.
אבל איך אתה משלם אותו על מעשה, איך אתה מחייב אותו על מעשה השחיטה, כשהוא בעצם סיים את השחיטה, כשהוא הכיל על זה שם שחוטה, זה כבר לא היה שייך לאף אחד, כי זה כבר היה איסורי הנאה, וככה יוצא מהגמרא. שזה נחשב שזה לא של אף אחד. זה הגדרה נכון. זה צריך התעמקות.
כן, נראה לי יש עוד קטורים
בעיה. כן.
למה, פתאום הוא שחט, אז פתאום הוא לא שייך לזה שהוא, זאת אומרת, היה שייך לו.
אז זה בעצם מובנה על סוגיות שהיינו בהתחלת הפרק, אתה הגעת בסוף הסוגיות שלו וברשותו.
כן.
ופה אנחנו רואים...
נגענו בגלל זה כזה.
כן. כן, אבל אתה צודק. זה מה שאומרים, צריך פה עוד לעבוד בעיון. יש פה עוד נקודה שצריכה ביור, יש פה סוגיה שלמה של ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, האם אני אי פעם מסתכל לשחיטה כחלקים, כי בעצם זה צריך ביור איך אפשר לעשות את זה, כי אם אתה מסתכל על זה,
יש את הקנה ויש את הוושת,
יפה, אבל יש רשי בחולין שאומר למה שחיטה אי פעם קשרה, הרי יש פסול שאם לבימה יש חתך בקנה,
אוקיי,
אז היא פסולה, אתה לא יכול לשחוט אותה.
Okay.
כשאתה מתחיל את השחיטה, אתה מתחיל לחתוך לה את הקנה? למה באותו רגע היא לא נהיה טריפה? לפני שאתה מסיים את השחיטה, איך אתה איפה יכול לעשות שחיטה קשרה? אז אלא מה? אתה מסתכל על זה כפעולה אחת.
אכן כן.
או, אז למה פה אתה לא מסתכל על זה כפעולה אחת? פה פתאום אתה רוצה לחלק. אתה אומר, כשהוא התחיל לשחוט, היא נהפכה להיות איסורי הנאה. כשאתה מסיים לשחוט, אז יש לך שחיטה קשרה. רגע, איך אתה מחלק את הפעולה? אז אנחנו פה מדלגים על סוגיה שלמה שצריכה ביור. אתה בסדר? זה סוגיה סוגיה. בינתיים בוא נמקד פה.
אבל לא בטח, אפילו אם היה שוחטת לגמרי לשם, כאילו עבודה זרה, הייתה אותה תוצאה, זאת אומרת.
נכון.
אין פה עובדי, אם הוא חצי שחט לעבודה זרה, ואם הוא שחטה מלאה, זאת אומרת לעבודה זרה.
זה נכון. התאינה היא הפוכה. מאחר ובשחיטה קשרה, אתה תמיד אומר, תסתכל על כל הפעולה, אל תחלק את הפעולה, כאילו אתה כן תחלק, אז אף פעם לא יהיה לך שחיטה קשרה, אז גם פה תאמר שאני אסתכל על כל הפעולה. אני לא, איך אתה פה מחלק את זה ואומר, בסוף השחיטה הוא כבר לא שחט בהמה קשרה, כי כשהוא התחיל לשחוט אותה, היא נהפכה להיות, אם אתה מסתכל על כשהוא התחיל לשחוט אותה, אז כל שחיטה תסתכל ככה.
עכשיו תעניין פה, אם הוא התחיל לשחוט, ואז באמצע זאת אומרת, הוא הבין שהוא שוחט את העבודה זרה והפסיק.
לא, הוא עשה שחיטה מלאה, אנחנו טוענים למה בשחיטה מלאה הוא חייב ד' והי. הוא גנב במה ושחט אותה לעבודה זרה. עכשיו אנחנו אמרנו בברייתא, שרבי מאיר, כשהוא התחיל את השחיטה ושחט רק מעט לפני שהוא סיים, הרי הוא התחיל לשחוט לעבודה זרה. עכשיו בהמה תמות לשם עבודה זרה. אז לפני שהוא מסיים את השחיטה, הבהמה כבר נהיית איסורי הנאה. איך זה כשהוא מסיים את השחיטה, אנחנו אומרים, הוא עושה עכשיו שחט וחייב דלווה, עושה פעולת שחיטה. הרי כשהוא התחיל את השחיטה כבר לשם עבודה זרה, הבהמה כבר נאסרה בהנאה.
עכשיו זה מצב שהוא מתחיל לשחוט, ואז מבין שזה לא לשם שמיים, ואז מפסיק באמצע.
לא, הוא עושה את כל פעולת השחיטה לשם עבודה זרה. השאלה היא למה לפעולה הזו הוא חייב דלווה. יפה.
אז בית השלב היא נהפכת בעצם לאסורת הנאה.
הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שנהפך להיות אסורה בהנאה באותו רגע שהוא התחיל את השחיטה, ואז ממילא אומרת, אם היא נאסרה בהנאה, אז הוא לא עשה שחיטה כשרה. גם כשהוא גמר את השחיטה, למה הוא חייב ד' ו-ה' על שחיטה כזאת? אמר רבא, מה מדובר פה? הנה חינמי אומר רבא, באמת, אם הוא היה שוחט ככה, כרגיל, מקים עבודה זרה, שוחט לשם עבודה זרה, אז על ההתחלה בהמה נהיית איסורי הנאה, רק כשהוא מתחיל את השחיטה, וכשהוא גומר את השחיטה, אז הוא כבר שוחט בהמה שאסורה בהנאה, והוא לא יהיה חייב דלווה. פה מדובר על מציאות, באומר שהבן אדם ששוחט אותה לעבודה זרה, הוא מתנה ככה. בגמר זביחה, הוא עובדה. הוא רוצה שהעבודה לעבודה זרה יהיה בסוף השחיטה. כשהוא מתחיל את השחיטה, זה עוד לא לשם עבודה זרה, אומר סוף השחיטה יהיה לשם עבודה זרה. אז ממילא בסוף השחיטה, אז הוא כבר יש לו שחיטה כשרה, יש לזה שם שחיטה, על זה הוא חייב ד' ו-ה'. זה שבסוף הוא אומר זה יהיה לעבודה זרה, זה לא עוקר את זה שהוא כבר עשה פעולת שחיטה על הבהמה, והוא חייב על זה ד' ו-ה'. שואלת הגמרא, בסדר, הבנתי, שוחט לעבודה זרה, מדובר על מציאות מיוחדת, שהוא אמר בסוף השחיטה זה יהיה לשם העבודה זרה.
כן, איך אתה מברר דבר כזה?
אנחנו לוקחים תמיד את המקרה היוצא דופן, כדי שממנו אני אבין למקרים היותר פשוטים.
אז מה התשובה הזאת? זאת אומרת שפה אנחנו כביכול מחכים את השחיטה לפעולות קטנות, וכאילו מה התשובה לזה? שאמרת שבדרך כלל אנחנו לוקחים את השחיטה כפעולה
אחרת. או, זה לא עניתי. זה אני אומר, זה נושא שצריך להתעמק בו. למה הגמרא פה עושה את זה? אבל התשובה של הגמרא היא למה פה כשהגנב שחט לשם עבדה זרה הוא כן יהיה חייב דל והי? כן, יפה. עכשיו, מה עם שור הנסכל? הרי שור הנסכל הוא איסורי הנאה, אז איך הוא חייב דל והי על זה? שואלת הגמרא, שור הנסכל איסורי הנאה נינו לאו דמרי כתבה, הרי הוא לא שוחט את השור ששייך לבעלים, כמו השור לעבדה זרה. השור הזה הרי כבר אין לו הנאה ממנו. ברגע שהוא שור הנסכל, אז הוא אסור בהנאה, אז למה הוא חייב על זה דל והי? אמר רבה, הכה במאי עסקינן, כגון שמסרו לשומר, והזיק בבית השומר, והועד בבית השומר, ונגמר דינו בבית השומר. בן אדם נותן את השור שלו לרועה צאן. בתוך הבית של הרועה צאן, הוא עושה נזק. כן? עכשיו, הוא עשה נזק בבית של השומר, היה לו גמר דין בבית של השומר, ובמר סבל הקרבי יעקב, וסבל הקרבי שמעון. סבל הקרבי יעקב דאמר, אף מי שנגמר דינו, החזירו שומר לבעלים, מוחזר. רבי יעקב סובר, שאם בוא נאמר בן אדם, נתנת בהמה שלו לשומר. השומר לא עשה עבודה כל כך טובה, ובהמה זו הזיקה. הזיקה במצב שכבר בטן אומרים צריך לסקול את הבהמה הזו. אז השומר, לקחו אותו לבטן, אמרו לו, הבהמה שלך הרגה את העבד שלי, הבהמה שלך הרגה, לא יודע מה, הבהמה שלך הרגה. עכשיו, גמרו את הדין ורוצים להרוג את הבהמה. השומר אומר, רגע, רגע, חבר'ה, רק שנייה, אני יודע שאתם צריכים להרוג את הבהמה הזו, הבהמה הזו הרגה. תנו לי יום. לוקח את הבהמה, אומר לבעלים, אני יודע שהייתי אחראי לבהמה, הנה הבהמה שלך. אז יש מושג, רבי יעקב סובר, שיכול לומר לו, הרי שלך לפניך, זה הבהמה שלך. הבטן רוצים להרוג אותה, אני החזרתי את הבהמה, זה לא עניין. זו שיטת רבי יעקב, שבן אדם יכול לומר, הרי שלך לפניך. אז רבי מאיר סבר לרבי יעקב, דאמר, אף מי שנגמר דינו, גם אחרי שבטן כבר גמרו את הדין, שצריך להרוג את השור, החזירו שומר לבעלים מוחזר. אם השומר מחזיר לבעלים, הוא יצא ידי חובתו. הוא אומר לבעלים, זה לא ענייני, אתה תקוע עם הבטן שרוצים להרוג אותה. וסבר לה כרבי שמעון, והוא גם סובר כמו רבי שמעון דאמר, דבר הגורם לממון כממון דמי. רבי שמעון סובר שגם דברים שהם לא עצמם כסף, אבל הם גורמים לכסף, הם כממון. דתנן, שכתוב במשנה, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותן, חייב. בוא נאמר, בן אדם לקח אחריות על קודשים, כן? הוא בן אדם לוקח בהמה, אומר בהמה הזאת תהיה עולה. עכשיו הוא אחראי על העולה, אז הוא להביא אותה לבית המקדש. בא מישהו לבית שלו וגונב את הבהמה, כן?
דנו בזה בדף קודם.
אני זוכר?
יש דבר שמשהו ש... בהמה שהוא קדשה לבית המקדש לא חייב דל והם.
זה דין אחר, נכון. שם זה היה כשוגנם בית המקדש. פה, הבן אדם אמר, בהמה הזאת תהיה עולה. עכשיו, גנבו לו את הבהמה מהבית, כן? אז הבעלים היו צריכים, הם היו חייבים עולה. אז עכשיו הם צריכים, אילו הבהמה הייתה אצל הבעלים בבית, והייתה מתה, והיה צריך להוציא בהמה אחרת, להביא קורבן עולה. עכשיו שהגנב לקח את זה ממנו, אז ממי הוא לקח את הבהמה? בעצם הוא לקח את הבהמה מהבית המקדש. כי הבעלים כבר הקדישו את זה לבית המקדש. הם כאילו שומרים של הבית המקדש. אבל לבעלים הבהמה הזו הייתה דבר הגורם לממון. שכשהבהמה הזו מתה, הבעלים צריכים להוציא כסף לקנות עולה אחרת.
נכון.
אז זה נקרא דבר הגורם לממון. הוא לא גנב משהו ששייך לבעלים בעצם. הבעלים כבר העבירו את זה לבית המקדש. אלא מה? הם אחראים להביא את זה לבית המקדש, ואז יהיה קורבן בשבילם.
כאילו שהוא כבר עשה מחר כבכל לבית המקדש.
אבל בשבילו זה שווה משהו. זה דבר הגורם לממון.
מנסה, כן.
כן, אז אנחנו אומרים, רבי שמעון סובר, דבר הגורם לממון כממון דמי. תתנן, שכתוב במשנה, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותן, אם לאדם היה בבית קודשים, שהוא היה חייב באחריותן, הוא אמר, אני חייב להקריב קורבן עולה. אז הוא לקח את הבהמה הזו, אמר, הרי זו עולה. בא בן אדם וגנב את זה ממנו, אז למרות שבעצם גונב מהקדש לא צריך לשלם כפל, במציאות הזו שהוא גנב מהאדון, מהבעלים, דבר הגורם לממון, חייב, הוא כן יהיה חייב לשלם כפל, כי הוא גנב דבר שגורם לממון. אז רבי מאיר סובר,
אבל אז הוא צריך להקריב בעולה אחרת תחתיה, כאילו?
כן.
אז עכשיו כאילו, אם הוא גנב את זה, אז זה כאילו יקריב.
לא, הוא לא יקריב. הוא היה חייב באחריותן, הבן אדם אמר, הרי עליי עולה, אני חייב להקריב קורבן עולה, אני מקבל לעצמי שבבית המקדש. אחר כך הוא אומר, זו העולה. עכשיו גנבו לו את הבהמה, אז הוא יצטרך לקחת בהמה אחרת, הוא יתחייב להביא קורבן עולה על בית המקדש. הגנב טוען, אני גנבתי מבית המקדש.
אפילו לא מוצאים את הגנב, לא
מוצאים את הבהמה. נכון, הוא קיבל עליו אחריות להביא קורבן עולה.
אם הבהמה נהרגה,
תלוי איך הוא אמר. אם הוא רק אמר זה עולה, אז באמת אם הבהמה מתה או נגנבה, זה לא בעיה שלו. אבל אם הוא אמר, הרי עליי עולה, ואז הוא אמר, הבהמה הזו אני אקריב לעולה שאמרתי.
אם היא מתה,
אין, אבל הוא כבר קיבל על עצמו אחריות להקריב איזשהו קורבן עולה.
כן, אז הוא צריך להקריב עוד אחד.
יש שני דרכים שבן אדם יכול לקבל עליו אחריות. נדר ונדבה. נדר זה הרי עליי. אני אחראי להביא קורבן עולה. נדבה זה הרי זו עולה. אם הוא אמר הרי זו והיא מתה, לא אחריות שלו. גם אם היא נגנבה. אם הוא אמר הרי עליי, אז הוא מקבל אחריות להקריב קורבן עולה. יש מציאות שאומר הרי עליי, ואז הוא אומר לבהמה הזו, הרי זו. כן? וזו המציאות שאנחנו מדברים עליה. הוא קיבל לעצמו אחריות להביא קורבן עולה, ואז הוא אומר הרי זו. אז הגנב בא וגונב את זה. הגנב אומר, גנבתי מהקדש. הבעלים אומרים לא. כי בשבילי זה היה דבר הגורם לממון. אילו לא היית נתפסת, אני הייתי צריך להביא בהמה אחרת, נכון?
זה נדר, נכון? זה לא הנדבה.
זה גם וגם.
אבל זה מישהו שאומר, עליי להקריב, זה כמו שזה אחריות אנושית,
נכון, זה היה נדר.
לא שאמר, כאילו, סתם.
ואחר כך, נכון, נכון. אחר כך הוא אמר, הרי זו. אוקיי? אז כשהגנב גונב זה אומר, בשבילי זה היה דבר גורם לממון, מאחר בשבילי זה דבר גורם לממון, אתה צריך שלם לי. אז זה ככה רבי שמעון סובר, שדבר הגורם לממון, כממון דמי, וממילא הוא יהיה חייב כפל על זה. על מה דבר גורם לממון? על מה אתה רואה? דבר גורם לממון, כממון דמי. אז אנחנו אומרים עכשיו, ששוב, מה מדובר פה? השאלה שלנו הייתה, למה על שור הנסקל הוא צריך שלם דלת והי? אנחנו עונים, השור הנסקל הזה היה אצל שומר. השומר יכל להחזיר אצל האדון ולומר לו, הרי שלך לפניך, הנה השור שלך. בית נוצרים להרוג אותו, זה לא בעיה שלי. למה? כי הוא סובר כמו רבי יעקב, שהוא יכול לומר, הרי שלך לפניך. הוא גם סובר כמו רבי שמעון, שדבר הגורם לממון כממון דמי. אז ממילא השור הנסקל הזה, לשומר הזה, זה היה גורם לממון, כי הוא יכל להרוויח על ידי זה, הוא יכל להחזיר את זה לאדון, בגלל שהוא סובר גם כמו רבי יעקב, שהוא יכול להחזיר את זה לאדון. הוא סובר שני דברים, רבי מאיר.
לא, אבל שומר, זאת אומרת, אתה משלם לו, נראה למשכורת יומית על זה שהוא שומר את הבהמה.
בסדר.
זה לא ככה, או שהוא הזכיר את
הבהמה. לא, אתה משלם לו על זה שהוא שומר את הבהמה.
אוקיי.
עכשיו הוא אחראי על הבהמה, אבל. אם הולכים לסקול לך את הבהמה, הוא יצטרך לשלם עליה. אמר רב כהנא, אז עכשיו תרצנו, עכשיו מובן, למה רבי מאיר אומר שגם על שור הנסקל משלמים ד' ו-ה? כי לא מדובר על שור הנסקל רגיל, מדברים על שור הנסקל שנמצא אצל שומר, השומר רוצה את השור הנסקל הזה כדי להחזיר לבעלים שהוא לא יצטרך שלם עליו, ואז הגנב גונב את זה ממנו וטובח אותו. אז אנחנו אומרים, זה לא לגמרי איסורי הנאה, כי זה דבר הגורם לממון, למרות שזה איסורי הנאה, לשומר זה היה דבר הגורם לממון. אז בגלל זה, כשהוא תובח את הבהמה הזו, הוא יצטרך לשלם לשומר ד' ו-ה. אתה איתי?
כן.
שומר לקח את הבהמה והיא נגחה מישהו, עכשיו הבהמה הזו חייבת סקילה, אבל השומר היא שווה את כל הערך שלה. כי אם היא תסקל, הוא יצטרך לשלם את זה. אם הוא יכול להחזיר את זה לבעלים, אז הוא עכשיו פטור מכל הערך של הבהמה.
אז הוא יחזיר את הבהמה לבעליה. סבבה, אבל יסקלו את הבהמה,
נכון,
אחרי שהוא יחזיר את זה לבעלים,
נכון, ותן יבוא ואמרו תן את הבהמה, ירגע מישהו, אנחנו לא משאירים את הבחיר.
אז זאת אומרת הוא בעצם עושה את זה בשביל להתחמק מהאחריות,
נכון,
ולא מחייבים אותו. הוא יכול להחזיר
את זה. זה מחלוקת.
אחרי שכבר דנו את הבהמה לסקילה.
זה בעצם, זה סוגיה אחרת שנקרא היזק שאינו ניקה.
זהו.
יש פה הרבה סוגיות. אני אתן לך דוגמה. בן אדם גנב חמץ. עבר עליו הפסח. אסור ליהנות מחמץ שעבר עליו פסח. הוא בא לבעלים ואומר, הנה החמץ שלך. גנבתי לך משאית לחם, נכון? הנה הלחם שלך. אתה לא, מה אתה רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא עשה שזה יעשו בנה, אני לא עשיתי לך כלום. אז זה מחלוקת אחרת בש"ס. איך אנחנו מתייחסים להיזק שאינו ניכר? זה בעצם, אתה צודק, זה נושא בפני עצמו. זה עוד נושא. בסדר, אנחנו נוגעים בבנזים. אמר רב כהנא. אז היו שני רב כהנא. היה רב כהנא שהיה תחילת המוראים, שהיה עכשיו גדול המוראים, ואז היה עוד רב כהנא, שהיה המורה חשוב, אבל המורה. אמר רב כהנא, אמרית אל שמיית כמיד רב זביד מן הארדה, ציטטתי את זה לפני רב זביד מהעיר נהרדה, ממה צדמוק מתמנית, אם קרבי מיוב לא קרבי שמעון, והקטני סייף רבי שמעון פותר בשני אלו, בכלל זה בכל המתניתין מודה. האם יש אפשרות לומר שהמשנה היא לא רבי שמעון? והרי בהמשך, האם אתה יכול לומר שהמשנה היא רבי מאיר? כן? לגבי גנב וטבח ביום הכיפורים, מה אנחנו אומרים? זה רק רבי מאיר. זה לא רבי מאיר בשם רבי שמעון. כן? האם אתה יכול לומר שהמשנה היא לא כרבי שמעון? הרי בסוף רבי שמעון פותר בשני אלו. מכלל דבכול המתניתין מודה, אז כל המשנה חוץ מהשניים שרבי שמעון חולק, משמע שהוא מסכים, אז זה גם צריך להצטדר לפי שיטת רבי שמעון. כן? על מה רבי שמעון חלק? רבי שמעון אמר, תראה, יש לך שני מקרים שאחרי השחיטה הוא לא יכול לאכול את הבהמה. שחיטה שאינה ראויה, אז לא שמה שחיטה. רבי שמעון פותר בשוחט חולין בעזרה, ושוחט בנמצא טריפה. זאת אומרת, הוא מסכים בשוחט ביום הכיפורים, בכל המקרים של הרישה הוא מסכים. אז האם יש אפשרות להעמיד את המשנה לא כמו רבי שמעון? אומרת הגמרא, אמר לי לא. בכלל זה מודה, בטבח ומחר, ולרפואה ולכלבים. רבי שמעון בעצם לא דן על כל המשנה. זה לא הוכחה שרבי מאיר הולך לפי רבי שמעון בשאר המשנה. כי יש לך בסוף נידון עצמאי. אם מישהו שוחט או לרפואה או לכלבים או נמצא טריפה או חולין בעזרה. זה בעצם עומד בפני עצמו. בארבע מקרים האלה רבי שמעון חולק על שניים. אבל זה לא אומר שעל כל שאר המשנה הוא מסכים. זה אומר שעל השניים האחרים מתוך הארבע הוא מסכים. אבל על שאר המשנה אתה לא יכול לדעת. בסדר.